Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
המצאת החיוך. זו הבעת פנים קדומה, אבל כמחווה חברתית, החיוך הוא המצאה חדשה למדי. מסע היסטורי בין קופים, יוונים, ציירי רנסנס, מהפכנים נוקשים, מברשות שיניים, אימוג'ים, ואישה אחת ששינתה הכל. כתבתו של קולין ג'ונס. הקריינית אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. חיוך הוא הבעת הפנים שהכי קל לזהות מרחוק. הוא גם אחת מהבעות הפנים שהכי קל להפיק. הבעות פנים אחרות המציינות רגש, למשל פחד, כעס או מצוקה, דורשות שימוש בעד 4 שרירים, אבל בשביל ליצור חיוך נדרש רק שריר הזיגומטיקוס, שבזווית הפה. אף שכדי שהחיוך יהיה כן ושמח, דרוש גם קיבוץ במקביל של שריר העין החוגי. נוסף על היותו קל ליצירה ולזיהוי, החיוך הוא גם ורסטילי מאוד. הוא יכול להביע עונג חושי, עליזות ושעשוע, סיפוק, סביעות רצון, חיבה, פיתוי, הקלה, מתח, עצבנות, רוגז, כעס, בושה, תוקפנות, פחד ובוז. סמנו רגש והחיוך מביע אותו. קל לנו לחייך. שרירי הפנים הנדרשים לחיוך מתפתחים עוד בעודנו ברחם. נכונים לשימוש דחוף מול הורים לחוצים. ייתכן אף שהחיוך הקדים את המין האנושי. מינים רבים של קופי אדם מחייכים, דבר המצביע על כך שהחיוך הופיע לראשונה על פניו של אב קדמון משותף, הרבה לפני ההומו ספיינס. צ'רלס דרווין הציג את הדוגמה המדעית הראשונה של קוף אדם מחייך ב-1872, בהבעת הרגשות בקרב בני אדם ובעלי חיים, השלישי בסדרת הספרים שבהם פיתח את תיאוריית האבולוציה. הוא גם הראה שחיוכם של קופי אדם נכן באותה רב ערכיות שמקנים לו בני אדם. הוא יכול להצביע על הנאה, בין השאר בתגובה לדגדוג, אבל גם על הגנה עצמית תוקפנית. החיוך היה איתנו מאז ומתמיד, ונדמה שהוא מעולם לא השתנה. מכך נובע לכאורה שאין לו כל היסטוריה. אבל תפיסה זו רחוקה מהאמת. למעשה, לחיוך יש עבר מרתק, גם אם מוזנח מאוד. כדי לחקור אותו, עלינו להביא בחשבון גורמים תרבותיים כלליים יותר. מהעובדה שהוא קור רווח ושהוא מעיד על שורה של רגשות שונים, נובע שבמצבים חברתיים, למשל, לא די בכך שנראה מישהו מחייך. צריך להבין מהי כוונת החיוך. ההבעה מצריכה התרה ופיינוח. באופן זה, החיוך דומה לקריצה. כפי שיבחן האנתרופולוג קליפורד גירץ ב-1973, מבחינה פיזיולוגית, הקריצה זהה למצמוץ. אבל כדי שנחשיב מצמוץ כקריצה, הקורץ והנקרץ צריכים להבין את הקודים התרבותיים המעורבים במעשה, ואלו כמובן משתנים מאוד ממקרה למקרה. כשהחיוך הופיע, הוא גילם ערכים חדשים. במערב אנחנו נוטים להכיר במגוון קודים חברתיים של חיוך. התחושה היא שתרבות החיוך המערבית שונה מזו הקיימת למשל ביפן ובסין. לצד המגוון המבוסס על גיאוגרפיה, החיוך מציג גם מגוון כרונולוגי. למשל, בחיוך הארכאי הנסוך על פניהם של פסלים יוונים רבים, השפתיים יוצרות חיוך, החוקרי התרבויות הקלאסיות מביעים ספק שזו ההבעה שאנו מכירים כיום. ייתכן שהיא עוצבה כך רק כדי ליצור את הרושם של בריאות כללית ושביעות רצון. במילים אחרות, החיוך אכן התקיים, אבל איננו יודעים מה הייתה משמעותו. לרומאים היה סוג אחר של חיוך. אם נבחן את אוצר המילים שלהם כפשוטו, נראה שהם לא הבחינו בין חיוך לצחוק, וציינו את שניהם בפועל רידרה. רק לקראת תום תקופת האימפריה הרומית, הופיעה בלטיני צורת הקטנה של הפועל הזה, סוברידרה, ממנה נגזר שם העצם סובריסוס, שהפך לסוריסוס. תת צחוק, צחוק קטן או נמוך, שנקשר בלעג. צורת ההקטנה הזו, ואיתה המשמעות המשנית, נשמרה והבדילה את החיוך מהצחוק בסיאם של ימי הביניים. סביב 1300 למשל, הצרפתית החילה מילים לשם הפועל לצחוק, ריר, לשמות העצם צחוק, לרי או לריר, וחיוך, סוריר או סוריר. בערך באותה תקופה אימצה האיטלקית את המילים רידרה וסורידרה, הספרדית את ראיר וסון ראיר, והפורטוגזית את ריר וסוריר. מילה ייחודית לחיוך הופיעה בשפות הקלטיות והסלאביות סביב אותו זמן, אבל מקורה היה לא לטיני. הדנים אימצו את סמייל, והשוודים את סמילה. האנגלית אימצה את הסמייל מהגרמנית העילית או ממקור סקנדינבי. זו הייתה העת שבה החיוך הופיע לראשונה במסורת האומנות המערבית בצורת המלאך המחייך המפורסם, המאתר את החזית המערבית של הקתדרלה הגדולה בעיר ריימס שבצפון מזרח צרפת, שנוצר בין 1236 ל-1246. היסטוריונים הללו את הבעתו המעודנת והמודרנית למראה של הפסל, כי מסמנת את תופעתם של ערכים חדשים בתרבות המערבית. כך שהחיוך, כפי שאנו מכירים אותו כיום, נכח בתרבות המערבית כבר מהמאה ה-13 והלאה. הספרות מוכיחה כי במאות שעברו מאז, הוא עורר חלק גדול מקשת רגשות שאנחנו מייחסים לו כיום בתרבותנו. פטרארקה, משורר איטלקי מהמאה ה-14, חלם על בהירות החיוך המלאכי של מושא אהבתו. ליריות מעודנת כזו מופיעה גם בסונטות של שייקספיר, שחי במאות ה-16 וה-17, אף שזה ידע כי אדם יכול לחייך ולחייך ולהיות נבל. גם ציורי הרנסנס, המאות ה-15 וה-16, קיבלו בברכה את החיוך ואימצו אותו. עם זאת, לא תמיד משמעותו הייתה ברורה לחלוטין. למשל, החיוך הרב משמעי עד להכעיס על שפתיה של המונליזה של ליאונרדו דה וינצ'י. ואולם, גם אם החיוך היכה שורשים בתרבות המערב, הוא עדיין לא היה בשר מבשרה. באמנות המערבית הוא התבדל במובן אחד, חשוב במיוחד, הפה המחייך היה כמעט תמיד סגור. שיניים הופיעו בו לעתים נדירות מאוד. אם תסרקו אין ספור מוזיאונים וגלריות ותבחנו ציורים רישומים ופסלים מהתקופה שלפני המאה ה-19, תתקשו למצוא ולו דוגמה אחת של החיוך חושף השיניים הנפוץ כיום. יש שלל דוגמאות של פיות פעורים ושל שיניים, אבל בכל אלו ההקשר הוא תמיד שלילי. מפתה לייחס את מצב העניינים הזה למצבם הלא היגייני של פיות באותה תקופה, אבל למעשה, בשיניהם של שלדים מימי הביניים המאוחרים, ניכרים מעט מאוד חורים בהשוואה למספרם במאה ה-18 והלאה, כשהסוכר החל להציף את התזונה המערבית. הסיבה להעדפת החיוכים חשוקי השפתיים, בתקופה שפתח המלאך המחייך של ריימס, נובעת לפיכך לא מפגיעות ביולוגיות, אלא מערכים תרבותיים. רק עניים, משוגעים וילדים חושפים שיניים. שלושה גורמים חברו יחד להגביל את הבעת החיוך. ראשית, פה פתוח נקשר תרבותית במעמדות נמוכים. פתיחת הפה וחשיפת הזוועות המתחוללות בו נתפסו כמנהג פלבי. המוסכמה האומנותית הזו שיקפה נורמות חברתיות של נימוס, בעיקר בקרב בני המעמד העליון, ואלו נוסחו בראשית המאה ה-16 בשני כתבי יד רבי השפעה. מדריך הנימוסים לאיש חצר המלכות, 1528, מאת הדיפלומט האיטלקי בלטזר קסטיליונה, ועל הנימוס בקרב ילדים, 1530, של המלומד ארסמוס מרוטרדם. שני הספרים המליצו בתוקף שלא לפתוח את הפה לשום דבר מלבד צרכים ביולוגיים בסיסיים. כל התנהגות אחרת העידה שמדובר באדם נחות. המסר היה, צחקו אם אתם חייבים, אך עשו זאת בדממה, וכשפיכם רחוס באופן הולם, מהוגן ומנומס. בציורו של פרנס הלס אביר צוחק, 1624 למשל, מפגין מוסה הדיוקן חיוך רחב, כפי שמרמזת הכותרת, אך שפתיו נותרות חתומות, כדי שלא לפגוע במעמדו כג'נטלמן. במרוצת המאות הבאות, שני החיבורים המכוננים הללו נערכו שוב ושוב ותורגמו לשפות רבות והגיעו לקהל רחב. הטקסטים האלה כוננו חלק ממה שהסוציולוג הגרמני נורברט אליאס כינה ב-1939 תהליך התרבות, מעין מהפכה התנהגותית שאחד מסימני העיקר שלה היה השליטה בפתחי הגוף, בייחוד במרחב הציבורי. צריך לסגור את הפה בעת האכילה. יריקה היא טאבו. אסור לחטט באף ובאוזניים בציבור. אסור לבהות. אסור להפליץ. בחיים האמיתיים, ללא ספק, החוקים הללו הזמינו את הפרתם, אבל עצם ההפרה גילתה עד כמה ירוד אופיו של אדם. לעתים, וזהו הגורם השני לצמצום החיוך, באומנות ובחיים היא חשפה חולשת דעת. הפה התלוי פעור היה דרך מקובלת לתיאור משוגעים, ויותר מזה, הוא ייצג אנשים שיכולותיהם המנטליות הונחו על ידי יצרים או תאוות בסיסיות. זו הייתה אחת הסיבות לכך שמתוך קומץ הדיוקנאות שבהם מוצג חיוך מלא שיניים, רבים היו דיוקנאות של ילדים. דוגמה מצוינת מספק נערת החסילונים, 1740 עד 1745, של ויליאם הוגארט. הגורם השלישי המסביר את היעדרם של ייצוגים חיוביים של פיות פתוחים באמנות המערבית, נוגע למה שמוכר כיום כציורי היסטוריה, המתארים סצנות מהעבר הרחוק או מכתבי הקודש. אנשים בסצנות כאלה מוצגים תכופות כאחוזים רגש אז, כגון אימה, פחד, ייאוש, זעם או התעלות רוחנית או גופנית. במאה ה-17, הצייר הראשי של לואי ה-14, שארל לברן, ביקש לקבע מוסכמות הנוגעות לייצוג של תשוקות בציורי היסטוריה שכאלה. הוא התבסס על מוסכמות לא מפורשות שזיהה באמנות המערבית במרוצת הדורות, מהעת העתיקה והלאה, אבל חיפש אישוש לרעיונותיו גם ברעיונות הפיזיולוגיים החדישים של הפילוסוף רנה דקארט. דקארט טען שבלוטת האסטרובל במוח, בין העיניים, היא מושב הנשמה. הבלוטה לדבריו הייתה המקום שבו התעצבו מחשבות ותחושות, והשפיעה על זרימת אנרגיה חייתית אל השרירים, ובעיקר אל שרירי הפנים. לברן הסיק מכך כי כאשר הנפש רגועה ושלווה, הפנים מצויות במנוחה מושלמת, וכאשר הנפש נסערת, הדבר מתבטא בפנים, בייחוד סביב הגבות, חלק הפנים הקרוב ביותר לבלוטת האסטרובל. לפי תפיסה זו, ככל שהתשוקה עזה יותר, כך התעוותו יותר השרירים בחלק העליון של הפנים, וגם חלקן התחתון יושפע. נדרשים רגשות עזים במיוחד כדי שהפה ייפאר לרווחה. התיאוריות של לבראון נפוצו באירופה מסוף המאה ה-17. אף שתפיסתו של דקארט את הנפש ירדה מגדולתה, איורי הפנים שבהם לבראון הציג אותה נותרו פופולריים. במרוצת המאה ה-18 ועמוק לתוך המאה ה-19, העתקת גלריית הבאות שלו נהפכה לסטנדרט שבאמצעותו אמנים חובבים למדו לצייר ולאייר פנים. הבאות גם מצאו את דרכן לסגנונות ציור אחרים. הסגנון ההולנדי הראה שיקורים, סובבים פעורי פה בבתי מרזח ואכסניות, צוחקים בלא רסן או מעורבים בתגרות. שיניים הופיעו גם הן בכמה פורטרטים עצמיים של אמנים שהציגו את עצמם באופן לגלגני. מסורת שמתייחסת עוד לרמברנט ולקודמיו. אבל הפורטרט הרגיל נותר נאמן לשפתיים המהודקות בנימוש של קסטיליוני, של מונליזה ושל האביר הצוחק. עד 1787. באותה שנה בפריז, הציירת אליזבת ויז'ה לברן, שקשורה לשאר לברן באופן עקיף מתוקף נישואיה, הציגה פורטרט עצמי בסלון השנתי בלוברה, שם הוא עדיין מוצג. כשביטה על ברכיה, ויז'ה לברן נראית בו מביטה באצילות אל הצופה, ומחייכת בקסם מהוגן, כשהיא חושפת שיניים צחורות. עולם האומנות הוקע בהלם. צחוקה חושף השיניים הוא אלמנט שממנו מסתייגים אומנים, אנשים בעלי טעם ואספנים כאחד, ושאין לו כל תקדים בתולדות האומנות, כתב אחד המבקרים. בפריז של המאה ה-18, תופעה חדשה סימנה את נחיתתה בתרבות המערבית, כשהיא חורגת מכל הנורמות והמוסכמות של האומנות המערבית. החיוך המודרני נולד. המהפכה הפריזאית שלפני המהפכה הצרפתית. ייתכן שמדאם ויז'ה לברן חוללה מעין מהפכה אומנותית על סיפה של המהפכה הפוליטית של 1789, המפורסמת יותר. אבל קיימות עדויות לכך שחיוכה המצויר שיקף שינויים שכבר מצאו אחיזה בחברה הצרפתית באופן רחב יותר. נראה שאנשים חייכו יותר וגילו גישה חיובית יותר כלפי המחווה. חצר המלכות בוורסאי קידשה את הטקסיות הנוקשה, השמרנות והפנים הקפואות. אבל אלה איבדו את קסמן לטובת תרבות תוססת ודינמית יותר שהתפתחה בסלונים, בבתי הקפה, בתיאטראות ובחנויות. התנהגות משוחררת ורגועה יותר הפכה לנורמה. פריז הייתה חלוצת ההתפתחות הזו, ואירופה כולה עקבה אחרי הטרנדים ההתנהגותיים והאופנתיים שנולדו בעיר. יתר על כן, פולחן הרגישות ששטף את אירופה באמצע אותה מאה, איתר את החיוך צחור השיניים בהילה יוקרתית, כשהוא נתמך בספרים רבי מחר של סמואל ריצ'רדסון, פמלה, קלריסה, ושל ז'אן ז'אק רוסו, ז'ולי או אלואיזה חדשה, אמיל או על החינוך. קוראים מודרניים של הספרים הללו מופתעים בדרך כלל מהכמות העצומה של בכי והתייפחויות המתוארים בהם, בשעה שהתואר המוסרי של גיבוריהם עומד למבחן אכזרי. אבל שימו לב, הגיבורים והגיבורות הללו מנצחים כשחיוך נשגב מתנוסס על שפתותיהם. כיוון שהנובלות האלה ואחרות כמותן עוררו בקוראיהן את הרצון לעצב את התנהגותם על בסיס זו של הדמויות, החיוך הטהור המציג שיניים לבנות ובריאות בנובלות נהפך מודל לאליטה הצרפתית בעולם האמיתי. הוא היה לא רק מקובל, אלא נחשק. תיירים אנגלים הביאו את תדהמתם לנוכח הדחיפות שבה פריזאים החליפו ביניהם חיוכים במפגשים יומיומיים. העיר נהפכה לבירת החיוך העולמית. תושביה היו בני מזל, כי הטכנולוגיה עמדה לצידם. פריז הייתה למרכז ידוע לרפואת שיניים. עד ראשית המאה ה-18, רפואת השיניים באירופה וברחבי העולם כולו, הייתה חיבור מגושם בין חיתות בשיניים, אופיאטים להקלת כאבים, והכירה חסרת הבחנה. אבל בשנות ה-20 של המאה נולדו רופאי השיניים, מומחים עם הסמכה כירורגית ואנטומית שהשתמשו במכשירים חדשים. הם יכלו לנקות, להלבין, ליישר, למלא, להחליף, ואפילו להשתיל שיניים כדי לייצר פה נקי ובריא יותר וחיוך מושך יותר. ג'נטלמנים מרחבי אירופה נערו לפריז כדי לטפל בשיניהם. העיתונים התפוצצו מפרסומות למוצרי פה ולמכשירים חדשניים, קסמי שיניים, מנקי לשונות, ממתיקי נשימה, מלבינים ושפתונים, ומברשת שיניים, המבשרת הגדולה של המודרניות המחויכת. בשנות ה-80 של אותה מאה התפתחה גם תעשייה חדשה של שיניים מלאכותיות. פתאום אדם היה יכול לחייך חיוך צחור שיניים, בלי שתהיה בפי ולו שן אמיתית אחת. בהקשר זה, אפשר לראות את חיוכה של ויז'ה לברן כפרסומת אומנותית לרפואת השיניים הפריזאית האופנתית. הצגתו בציבור של הדיוקן הבטיחה שתהיה לו השפעה נרחבת. הצופים לקחו את החיוך החדש איתם אל בתיהם שברחבי העולם. היה נדמה שעתיד זוהר עומד בפתח. חיוך ניצחון, ניצחון החיוך, בזכות המדיה. אלא שניצחונו של החיוך הפריזאי חושף השיניים היה קצר מועד. הוא נאלץ לחכות עוד 100 שנה לפני שביסס את שליטתו בעולם כולו. אפילו בפריז, ואולי בעיקר בה, השפעת חיוכה של ויז'ה לברן תורפדה בידי המהפכה הצרפתית. עוד לפני המהפכה, הטעם הנאו-קלאסי קרא תיגר על פולחן הרגישות. ציוריו האפיים של ז'אק לואי דוד, למשל, הצטיינו בלסתות מובלטות, פנים מאובנות, שפות עליונות נוקשות ותנוחות כמעט אופראיות. סגנון זה זכה להצלחה רבה גם אחרי המהפכה, ותחת שלטון הטרור, 1793 עד 1794, החיוכים נאלצו להישאר מאחורי חומות מסיבות פוליטיות. מהפכנים מסורים תפסו את החיוכים כחזרה לעידן הדולצ'ה ויטה השערורייתי שממנו נהנו האריסטוקרטים המפונקים של המשטר הישן. פטריוטיות אמיתית לא שעתה למחווה זו, שנדמתה לועגת לרצינות הרפובליקנית. לפה הפעור היו כעת אסוציאציות גותיות, מתואבות ומלודרמטיות. כשהספסוף פריזאי השחית את פני קורבנותיו, למשל, הוא נטה להתמקד בפיהם. שר האוצר המלוכני ז'וזף פולון דה דואה, שנטען כי ב-1789 קרא לפריזאים לאכול עשב, אם אינם יכולים להרשות לעצמם לקנות לחם, סיים את חייו כשראשו הקרות ניסה ברחבי העיר על כידון וקש תחוב בפיו. על פי אחת הפרשנויות, פרנסיסקו גויה רמז לעמדתו כלפי המהפכנים בציורו המזעזע סטורן טורף אחד מבניו, 1819 עד 1823. קריקטוריסטים פוליטיים אנגלים הקצינו עוד יותר והציגו את המעמדות העממיים בפריז כקניבלים מזילי ריר. אפילו תותבות הפורצלן נהפכו מטרה ללעג בקריקטורות. דימויים כאלה קנו להם מקום בדמיון האירופי כשהם דוחקים זיכרונות מזמנים תמימים יותר. העובדה שחיוכה של ויז'ה לברן איבד את קסמו והושלך לפח ההשפע של ההיסטוריה, כרוכה לפחות במידה מסוימת גם במשבר שירותי הרפואה. החקיקה המהפכנית חיסלה את הרגולציה על הכשרת רופאי שיניים, ובמשך 100 שנה לא היה להם מעמד חוקי. הם שבו ומצאו את עצמם נאבקים על לקוחות מול עוקרי השיניים השרלטנים מפעם. איתם, גם החיוך כמחווה פומבית שקע בתרדמת של יותר מ100 שנה. רק בתחילת המאה ה-20 הוא שב והופיע בהשפעתם של שלל גורמים. לרפואת שיניים טובה יותר היה תפקיד חשוב בעניין, כשארצות הברית נהפכה למובילה העולמית, אבל כמו במאה ה-18, ניצחונו של החיוך נזקף לזכותם של טרנדים תרבותיים לא פחות מאשר לזו של המיומנות הרפואית. להתפתחות הזו תרמו גם פרסומות ויזואליות יותר מאי פעם, התדמיות המעוצבות של כוכבי הוליווד והמצאת הצילום. כפי שיגלה כל מי שיש לו אלבומים משפחתיים מאותה תקופה, חיוכים הופיעו בהם לראשונה בשנות ה-20 וה-30, בדיוק התקופה שבה אנשים החלו לומר צ'יז כשכיוונו אליהם מצלמה. מתחילת המאה ה-21, הסמארטפונים והרשתות החברתיות מאשרים כי החיוך הוא הבעה האישית המועדפת כשאנחנו מציגים זהות חברתית. הטכנולוגיות גם שחקו את הגבולות בין תרבויות חיוך גלובליות, שקודם לכן שיקפו פחות את הפרקטיקה המערבית. ההערכה היא שחמישית מתוך 500 מיליון ציוצי טוויטר שנשלחים מדי יום, מכילים אימוג'י, והנפוץ מבין יותר מ-3,000 אימוג'ים הוא חיוך עם דמעות שמחה, שדרוג של הסמיילי המקורי. ב-2019, מסעו הארוך של החיוך המודרני המערבי ספג מהלומה רצינית עם פרוץ הקורונה. הבעת הפנים הזו נסוגה אל מאחורי מסכה רפואית, ורק חדי עין יכלו להבחין בחיוכים אמיתיים וכנים, על פי הקמטים שסביב העיניים. לצד האימוג'י המחייך עם דמעות שמחה, החל לככב אימוג'י של פרצוף במסכה רפואית. בנובמבר 2020, כשאפל השיקה את התוספות השנתיות שלה למגוון האימוג'ים, היא עיצבה את פרצוף המסכה מחדש והוסיפה צבע ללחייו וקמטים רבי משמעות לצד עיניו, כדי להקנות לו מראה של חיוך מתחת למסכה. כאילו, החיוך בכל זאת השיב מלחמה. ואכן, לא נראה שהוא עומד לאבד את מעמדו התרבותי, האייקוני, ואת כוח המשיכה העולמי שלו. דעיכתה של המגפה בעולם מספקת לכולם סיבה טובה לחייך. קולין ג'ונס הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של התרבות באוניברסיטת קווין מרי בלונדון. הוא כתב בין השאר את מהפכת החיוך בפריז של המאה ה-18, 2014, ואת נפילת רובספייר, 24 שעות בפריז המהפכנית, 2021. המאמר הופיע לראשונה במגזין המקוון האיון. המצאת החיוך. כתבתו של קולין ג'ונס. הקריינית אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. Radio.